שלום לכולם, תודה רבה. בפעם הקודמת עסקנו בפרק השישי שיותר הדגיש את הנזקים של העצלות, גם הנזקים הנפשיים וגם הנזקים בעיקר השכליים. שהעצלות בעולם הרוחני הורס אותנו את השכל, שיקול הדעת הנכון. ואנחנו רוצים להתקדם בפרק ז', פרק שביעי, לדבר על מעלתה של הזריזות. למה הזריזות היא מהותית כל כך לקיום המצוות? אנחנו רואים שבמקום להגיד לנו תקיימו מצוות, אז המסילת ישרים אומר לנו זריזות. ואנחנו רוצים להבין למה הזריזות היא כל כך חיונית, כל כך משמעותית בקיום המצוות, והמהר"ל, הרמח"ל סליחה, יראה את זה בכמה וכמה רבדים, בכמה וכמה רמות. מה תפקידה המכריע של הזריזות בעבודת השם? אומר הרמח"ל בפרק ז', חלקי הזריזות שניים, אחד קודם התחלת המעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה, שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה ובהזדמנה לפניו ובעלותיו ומחשבתו, ימהר יחיש מעשה ולאחוז בה ולעשות אותו, ולא יניח זמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו. וכל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש עיכוב למעשה הטוב. אומר הרמח"ל שבחיים שלנו יש תמיד סדרי עדיפויות. שאנחנו רוצים לעשות הרבה דברים, ויש סדרי עדיפויות. לפי מה אנחנו יוצרים תיעדוף, לפי מה שהכי דחוף. מה שהכי דחוף, תמיד אנחנו נעשה אותו ראשון. ואיך יודעים מה הכי דחוף? איך מחליטים מה הכי דחוף בחיים שאת זה צריך לעשות ראשון? התשובה שאנחנו עונים לעצמנו, מה שהכי דחוף זה מה שתוקע ועוצר את כל שאר הדברים. מה שכשהוא לא נעשה אי אפשר להתקדם, שכל שאר הדברים תקועים, הוא הכי דחוף. לדוגמה, אדם קם בבוקר ומתכנן היום לנסוע, להספיק 10 דברים. אבל איך שהוא בא להניע את המכונית, הוא רואה שיש תקלה. אז עכשיו לתקן תקלה במכונית זה הכי דחוף. למה זה הכי דחוף? כי כל מה שהוא תכנן כל היום תלוי בזה. או אם למשל, אדם הגיע לשעת הצהריים, יש לו המון תוכניות. הוא רוצה לקנות ולהספיק, המון המון תוכניות יש לו, אלא מה? הוא מת מרעב. בגלל שהוא מת מרעב, הוא לא מסוגל ללכת לשום מקום, הוא לא מרגיש טוב, כואב לו הראש. אז כל התוכניות עכשיו לא יתרחשו, לא יקרו. כי עכשיו הכי דחוף זה לאכול משהו, לשתות משהו, כי אחרת אין לי כוח, אז אני לא אעשה את כל התוכניות. זאת אומרת, הדבר הכי דחוף, ותמיד הדבר, שכל שאר הדברים תלויים בו, שאם הוא לא יקרה, אז הכל נעצר. וככה אנחנו מנהלים את החיים שלנו. תמיד משהו הכי דחוף, יהיה תמיד בראש סדר העדיפויות. תמיד יהיה ראשון. כי בלעדיו אי אפשר להמשיך. הוא עוצר את הכל. כמעט תמיד מעשים טובים ומצוות הם לא דחופים. למה? כי גם אם אני לא אעשה מצוות ולא אעשה מעשים טובים, בדרך כלל זה לא תוקע ולא עוצר את המשך החיים. אם אדם קם בבוקר ולא התפלל שחרית, האם זה עוצר את המשך החיים? אפשר לנסוע לעבודה ולהסתדר. זה לא כמו שהאוטו מקולקל. אם אדם קם בבוקר ולא התפלל שחרית, אפשר להמשיך. זה לא כמו שאדם לא אכל בבוקר, הוא מת מרעב, הוא לא יכול לתפקד. אם אדם לא יתפלל מנחה בצהריים, לא קרה שום דבר, אפשר להמשיך, החיים ממשיכים. ואם אדם הוא עייף מאוד באמצע היום, ואם הוא לא ישן עכשיו חצי שעה, הוא לא יצליח לתפקד, אז זה עכשיו הכי דחוף. זאת אומרת, המון פעמים המצוות, בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, החיים ממשיכים בלעדיהם, זה לא, הם לא מפריעים, זה שלא עשית מצווה, לא עשית צדקה. אז מה, זה תוקע את המשך היום? לא. החיים ממשיכים, אתה יכול ללכת למכולת, אתה יכול לקחת, אתה רוצה, הכל עובד. לכן המצוות והמעשים הטובים סובלים מנחיתות מתמדת. הם אף פעם לא דחופים. אף פעם זה לא דחוף. למה זה אף פעם לא דחוף? כי תמיד יש דברים יותר, הרבה יותר דחופים. מה זה יותר דחופים? שבלעדיהם אי אפשר תוקע את החיים. המצוות והמעשים הטובים סובלים ממעמד נחות, תמידי, כי תמיד הם לא דחופים. דחוף ללכת לעבודה, כי אם אני לא ללכת לעבודה, לא יהיה לי פרנסה, לא יהיה פרנסה, לא יהיה לי מה לאכול. זה דחוף. האם דחוף ללכת לבקר חולים? לא, מחר. אני יכול, אפשר להתקיים היום. היום יזרום לי גם אם אני לא אבקר את המצווה הזאת. גם לא עושה את החסד הזה, זה לא יעצור לי את היום. היום ימשיך. ולכן אומר הרמח"ל, ברגע שמצווה מזדמנת לפנינו, מעשה טוב בן אדם למקום ובן אדם לחברו, ברגע שמגיע הזמן שלו, או ברגע שעולה לנו בראש, מיד, ימהר, לקחת את היוזמה, את המעשה הטוב, או שנוצרה הזדמנות, או שהגיע הזמן, או שעלה לנו בראש, מיד לשים אותו בראש התור. לקחת אותו, ומיד עכשיו, בראש סדר הדברים, עכשיו. למה? כי תמיד יהיו דברים יותר דחופים. תמיד. תמיד יהיו דברים יותר דחופים מהמצוות. אם לא תיקח את המצווה ותעשה אותה עכשיו, היא לא תהיה. אנחנו מחמיצים המון המון מצוות, המון הזדמנויות. המון יוזמות, המון מחשבות, המון המון אפשרויות לקיים מצוות, מעשים טובים, אנחנו מפסידים בחיים שלנו, כי הם לא דחופים. כי אמרנו אחר כך, זה לא דחוף. זה לא דחוף. וברגע שזה לא דחוף, תמיד זה יהיה בראש, בסוף התור. הוא אף פעם לא הגיע. התור של המעשה הטוב, התור של המצווה לא הגיע אף פעם. תמיד יהיו דברים יותר דחופים. לכן אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים. זריזות הכוונה, נחישות מאוד חזקה. ברגע שיש פה מצווה, מעשה טוב, נדחוף אותו לראש התור. עכשיו. למה? עכשיו. אבל זה לא דחוף עכשיו. כי אם זה לא יהיה, זה לא יהיה. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצה. כי להחמיץ מצוות זה קל מאוד. אנחנו מחמיצים המון, לא להתעכב. ולכן אומרים חז"ל, שלמרות שיש הבטחה ששלמה המלך ימלוך, ודוד המלך נתן הוראה להמליך את שלמה, אומר בניהו, מיד, כן, עכשיו, ממליכים את שלמה. למה? אומרים חז"ל, איך תדע איזה עיכובים יהיו. כלומר, מעשה טוב הוא לא טבעי. ולכן תמיד צריך לדחוף אותו, כי הוא לא חלק מזרימת החיים הטבעית שלנו. המצוות והמעשים הטובים הם לא אמורים לקרות כאן אם לא נדחוף שהם יקרו. ולכן המשל למצווה זה מצה. פרשת השבוע, פרשת בו, ושמרתם את המצות, דורשים חז"ל, ושמרתם את המצוות. מצה, אם מתמהמהים רגע אחד בעשיית המצה, נפסלה. זאת אומרת, מצה מלמד אותנו איך עושים מצוות. שמרתם את המצות, שמרתם את המצוות. כמו שהמצות צריכים לעשות בזריזות, ומי שמשתהה מפסיד, הלכה המצה, ככה במצווה. מעשים טובים עושים עכשיו, מיד, לא דוחים. ולכן יש הרבה הרבה הלכות שתקנו לנו חכמים, שהמכנה המשותף של כולם הוא לדאוג שלא נדחה את המצוות. למשל, אסור לאכול לפני תפילה בבוקר. למה אסור לאכול? כי ברגע שנתחיל לאכול, נגיד אחר כך, זה לא יהיה. אסור לעבוד לפני שהם מתפללים בבוקר, ואסור לנסוע לפני שהם מתפללים בבוקר. למה? כדי שלא לדחות. אסור למשל לאכול ולשתות לפני קידוש, גם בערב וגם בבוקר. למה? כי אנחנו נדחה את זה. נגיד, נכנסה שבת, עוד מעט נעשה כדור, אני חייב לאכול משהו. אני לא אכלתי כל יום שישי, עבדתי קשה, תראה, אני אוכל משהו קטן, אשתה, אחר כך אני אעשה קידוש. אחר כך, אתה לא תשכח אותי. ולכן אומרים חז"ל, אסור לך לאכול, אסור לשתות לפני שאתה עושה קידוש, גם בערב ובבוקר. אותו דבר הבדלה. אסור לאכול ולשתות לפני הבדלה. למה? יצא שבת, מותר לעשות מלאכה. מה עם ההבדלה? אחר כך, עוד שעה, נעשה הבדלה, יהיה בסדר. מה הלחץ? העיקר שמותר לעשות מלאכות. אתה לא תעשה את ההבדלה. תעשה אחר כך, תמיד יהיו דברים יותר דחופים. אני חייב, זה לא, שבת שלמה הייתי חייב לזה, אני חייב לעשות את זה ואת זה ואת זה. כי שבת שלמה הוא מלא מלאכות שחייב לעשות אותם. דחופים, דברים דחופים. ואתה תדחה את ההבדלה ותדחה ולא תגיע אליה. ולכן חז"ל אמרו, לא אוכלים, לא שותים לפני הבדלה. אז ככה אתה בטוח תעשה את ההבדלה, כי אחרת אי אפשר לאכול ולשתות. וכן הלאה ועוד ועוד מצוות, ברגע שמגיע הזמן שלהם, אסור לעשות מלאכה, אסור לאכול ולשתות. מגיע הזמן בדיקת חמץ, אסור לאכול ולשתות. כשמגיע הזמן של נטילת לולב, אסור לאכול ולשתות. מגיע הזמן תקיעת שופר, אסור לאכול ולשתות. זאת אומרת, כל הרבה מצוות חז"ל דאגו לנו לסימונים כאלו שלא. ללא, אל תתמהמה, אל תדחה. וזה בא להעיר לנו את הדרך בהרבה תחומים אחרים, שגם במצוות בין אדם לחברו, אותו דבר. שגם בין אדם לחברו, הרבה יוזמות, יש לנו הרבה יוזמות יפות שעלו לנו בראש, והרבה הזדמנויות שעלו לנו לקיים מצוות, והחמצנו אותן. החמצנו אותן בגלל שדחינו, ואמרנו אחר כך, מחר, כשיסתדר לי, כשיתאים לי. וזאת הוראה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. זריזים מקדימים למצוות. ולכן למצוות לא הולכים. אלא כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, שלעולם ירוץ אדם לדבר מצווה. למצוות לא הולכים. למצוות רצים. לא משנה איזה מצווה. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ברגע שיש מצווה, רצים אליה. רצים למצוות אפילו בשבת. ואמרתי, אם לא נרוץ זה לא יהיה. לרוץ הכוונה להיות נחושים, להיות מאוד מאוד חד משמעיים, אין עיכובים. לרוץ זה כאן נמרצות, להיות נמרץ, להיות מאוד מאוד החלטי. וזה כי הנטייה האנושית, אומר הרמח"ל, זה לדחות. מה שלא דחוף עכשיו, נעשה אחר כך. לכן צריך להתגבר ולתפוס חזק במצווה ולהתאמץ לעשות אותו. לכן דרשת חז"ל שצריך לרוץ כצבי לעשות רצון אביו שבשמיים. למה לרוץ כצבי? כי הצבי, אם הוא לא ירוץ, הוא ימות. זה קיומי לו. הצבי, אם הוא לא ירוץ, הוא ימות, יאכלו אותו. וככה צריך להבין המצוות. אם אתה לא תרוץ, המצווה היא לא תהיה. היא לא תתקיים. היא לא תחזיק. כי תמיד יהיו דברים יותר דחופים שיאכלו אותם. ולא ייתנו למצווה קיום. אז זה אם כן רובד ראשון, למה כל כך צריכים להיות זריזים במצוות? כי אם לא נהיה זריזים, הם פשוט לא יהיו. והפירוש הראשון של המושג זריזות, לשים את זה בראש התור. דחיפות. דחיפות. וזה כלל שכל הזמן צריך להחזיק אותו בחיים. מצווה על בעלתך, אל תחמיצה. דבר ראשון, מצוות. כי שאר הדברים, אתה תגיע אליהם, אל תדאג. שאר הדברים הדחופים, אנחנו לא נשכח אותם. את המצוות, מעשים הטובים, נשכח. אבל הרמח"ל רוצה להוסיף רובד נוסף למשמעות של סריזות במצוות. הגמרא, המדרש אומר, המתחיל במצווה אומרים לו גמור. מה הכוונה? המתחיל במצווה אומרים לו גמור, זה לא הכוונה, נו תגמור כבר, מה קורה? אלא גמור בלשון חז"ל זה מה שאנחנו קוראים גימור. יש לעשות משהו ויש הגימור שלו. אנחנו יודעים שבהתחלה של יוזמה, יש הרבה התלהבות. לבנות משהו, ליצור משהו, תמיד ההתחלה היא מרגשת. אבל הגימור, כלומר לעשות עד הסוף, עד הפרטים, לגמור הכל פיקס, הגימור הוא קשה. הגימור דורש סבלנות, אורך רוח, עקשנות. להמשיך ולהמשיך שהכל יהיה עד הסוף. זה סוג שני של זריזות. זה לא זריזות לא לדחות את המצווה, אלא זריזות שנייה. העקשנות, הנחישות, לא להרפות באמצע. ועל זה דרשו חז"ל שצריך להיזהר מאוד. אין המצווה נקראת על שם גומרה. במשפט הקשה שחז"ל אומרים, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. למה להגיד דברים רעים כאלו באמצע החיים? מה זה לקבור אשתו ובניו? אז יש אדם שאומרים לו, מה דעתך, אולי תתחתן? רעיון מצוין, זה נשמע ממש נחמד. אני אקים בית, יהיה לי משפחה, יהיו לי ילדים, איזה כיף, זה רעיון מעולה. והוא מאוד מתלהב על הרעיון, זה שינוי, זה התחדשות בחיים, זה שינוי גדול. הוא ממש מתלהב על הרעיון, הוא בעד. ובאמת זה מאוד מאוד יפה, הוא מקים משפחה, ויש לו ילדים, וזה באמת שינוי מאוד גדול בחיים ומאוד מרענן, אבל עם הזמן מתברר שלהחזיק משפחה וילדים זה הרבה עבודה. המון 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 עבודה. צריך לדאוג לכל הילדים, גם חומרית וגם נפשית, ולדאוג לזה ולשים לזה, המון עבודה ולמשפחה, והרבה הרבה עבודה שלא נגמרת אף פעם. אז באמצע האדם אומר די. בהתחלה היה נחמד. בהתחלה ממש מלהיב ויפה, אבל זה הרבה, אי אפשר, זה די, מציתי את העניין הזה. אני עוזב. מה אתה עוזב? איך אתה יכול לעזוב? מה, אתה רוצה להרוג את האישה והילדים שלך? איך אתה יכול לעזוב באמצע? אי אפשר לעזוב באמצע. הקמת משפחה, יש לך ילדים, אישה, ילדים, אתה לקחת להם אחות, אתה לא יכול לעזוב באמצע. אתה רוצה להרוג אותם? אומרים חז"ל, תבין, כשאתה מתחיל מצווה, לקחת אחריות. זה גם זריזות. ההבנה של המעורבות הנפשית, לקיחת אחריות, לקחת על עצמך משימה? זהו. זה צריך להיות בנפש שלך עכשיו. זה צריך להיות אחריות. לא עוזבים באמצע. מה אתה עוזב באמצע? מצווה זה צריך להיות דבר שאתה אחראי עליו, שאתה חתום עליו, שאתה מתמסר, שזה בחיים, זה החיים שלך. אי אפשר לעזור באמצע, מה זה? כמו לעזור משפחה באמצע. ולכן, כמו שמלך, הוא לא מחפש אנשים מתלהבים, הוא מחפש אנשים שגם מתלהבים וגם אפשר לסמוך עליהם. שהם יעשו, יגידו מה שיעשו אותו עד הסוף, אם לא התחלתנו, ועזב באמצע הזה. איך אפשר לבנות מדינה ככה? אז המלך מחפש מה? איש מהיר במלאכתו. לפני מלכים התייצא. את מי המלך מחפש? מישהו שהוא יודע שאם נותן לו משימה, אז אתה מההתחלה ועד הסוף. ולא יפרוש, כי לא מתאים לו ואין לו כוח. ירדה לו ההתלהבות. משימה, עושים מההתחלה ועד הסוף. לקיחת אחריות. כמו ששלמה המלך זכה. שהוא לקח על עצמו לבנות בית המקדש, זה לא רק שהוא התלהב בהתחלה, זה הכי מלהיב לבנות בית המקדש, אבל שלמה לא הרפא, 7 שנים, דחף, דחף, כל הזמן, עד שהכל בנוי, כולל הכל, גימור. זה לקח חצי מהזמן מאשר לבנות את הארמון שלו, את הארמון לקח 13 שנה. זאת אומרת ששם הוא דחף בכל הכוח לבניין המקדש. יום ולילה, כל הזמן, דאג שזה יימשך ולא יהיה רפיון באמצע. אותו דבר משה רבנו, במניין המשכן. לכן אנחנו רואים שהצדיקים עושים מעשיהם בנחישות. לא רק בהתחלה שהמצווה לא תברח להם, אלא גם אחרי שהם תפסו את המצווה, הם לא מרפים. אברהם רואה 3 אנשים בפתח אוהל, אז הוא רץ לקראתם. קודם כל תבואו לכאן, האורחים שלי, תברחו לי. והם כבר פה, המצווה ביד שלך, לא, זה לא מספיק. הוא רוצה שהכל יהיה כמו שצריך. וימהר אברהם האוהל אל שרה, מעריש, לא שאים, קמח סולת, ולבקרץ אברהם, וימהר לעשות אותו. אותו דבר, רבקה. רבקה יזמה מצווה, יפה, זה יוזמה. היא אומרת, מעצמה, אני רוצה להשקות את הגמלים. אבל זה לא רק שיזמה מצווה להשקות את הגמלים. היא כל הזמן רצה. ותמהר, ותער, כדה, ותערוץ, כל הזמן. למה? לא להרפות. כי היא הבטיחה שהיא משקה את הגמלים עד אם כאילו לשתות, שכולם ישתו, ועוד פעם ועוד פעם עד שלא ירצו יותר. היא לא נצרה באמצע. מה, זה מעלה. מעלה של הצדיקים שהם לא עוצרים באמצע. הם הבטיחו משהו, הם החליטו, מתמידים בו, משקיעים בו, והקשנות, זה מעשיהם של צדיקים. לא בתחילת המצווה, לא דוחים אותה, וברגע שאוחזים בה, נחושים לעשות אותה במלואה, עם כל פרטיה, עם כל הזמן שזה דורש, עם כל ההשקעה שזה דורש. זאת אומרת, בעצם מעורבות נפשית. ומה שהתקדמנו בעצם, התקדמנו למעורבות הנפשית. סדרי עדיפויות כבר יוצרים משהו, יחס בחיים. מה בראש? זה כבר התחלה של יחס. שתיים, האחריות זה מעורבות נפשית. וזה מביא אותנו לשלב השלישי, לרובד השלישי. תראה, אומר רמח"ל, שהאדם שתלהט נפשו לא יתעצל בעשיית מצוותיו. כשאדם מאוד מעורב נפשית במצווה, אז בוודאי, תנועתו כתנועת האש. כשאדם, התורה שהאש היא גם ביטוי להתלהבות, וגם ביטוי למשהו מאוד מאוד אנרגטי, מאוד עוצמתי, מאוד מהר, האש מתלקחת, שוטפת מהר. זאת אומרת, המעורבות הנפשית יוצרת גם הרבה זריזות. אם כן, כשאדם עושה דבר מההתחלה ועד הסוף, זה יוצר מעורבות נפשית. המעורבות הנפשית דוחפת את האדם שלא ינוח ולא ישקוט, עד אם קילה הדבר להשלימו. הפסוק הזה נאמר על בועז. בועז אומר לרות בלילה, אנחנו נתחתן. ורות חוזרת הביתה לנעמי ואומרת, הוא אמר לי שהוא מתחתן. אומרת נעמי, אני מכירה אותו. אם הוא אמר, הוא יעשה מיד. כי אני מכירה את בועז, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד קהילת דבר. ומיד בבוקר הוא יעשה זה. הוא יסדר הכל. למה? כי הוא בן אדם כזה. שכשהוא אומר משהו, אז הוא לוקח אותו ללב. הוא נחוש עליו. הוא לא ינוח ולא ישקוט. הוא ידאג לזה בכל הכוח שלו.
אבל מה זה מעורבות הנפשית?
מעורבות הנפשית זה לקחת אחריות על המצווה. שאנחנו לא רק מקיים מצוות, אנחנו מקיים אחריות על המצוות. המצווה היא בידינו, אחריות. זה כמו משפחה, כמו האישה והילדים שלך. זה אחריות שלך. אתה לא יכול לעזור באמצע. אישה לא עוזבת באמצע את הילדים שלה. ככה לא עוזבים את המצוות באמצע. את האחריות שלקחנו על עצמנו. זה החיים שלנו. ואנחנו מתקרבים בעצם לשיא של הנושא של הזריזות. כי עד עכשיו דיברנו על הזריזות כאמצעי. כאמצעי לזה שהמצווה תקויים. אמצעי לא להחמיץ מצווה, ואמצעי לוודא שהמצווה אכן נעשית. והרמח"ל רוצה לעשות לנו מהפכה. הזריזות לא רק כאמצעי לקיום המצווה, אלא הרמח"ל יטען שהזריזות היא המטרה של המצווה. היא לא רק אמצעי, כי מי שלא זריז הוא עלול להפסיד את המצווה, אלא הרמח"ל רוצה להוביל אותנו למהפכה הגדולה, שהזריזות היא המטרה של המצווה. מחדש הרמח"ל. הזריזות היא מולידה התלהטות. כשעושים מצווה בזריזות, כלומר בנחישות, במרץ, בכל האנרגיות, בכל הכוח, נוצרת התלהבות נפשית. כי התנועה החיצונית של החיוניות בעשיית המצווה גורמת שתבער תנועה פנימית. אם אדם עושה דברים בכבדות, בעצלתיים, בחצי כוח, הוא לא יתלהב. לפעמים אנשים אומרים, אין לי התלהבות, אני לא מתלהב על המצוות, אין דבר כזה. התלהבות לא מקבלים מהשמיים, התלהבות יוצרים. התלהבות זה אש, זה אש, להבה. איך נדלקת אש? אש לא יורדת לנו מהשמיים, אין אש בטבע. אש יוצרים. אם לוקחים גפרור, משפשפים בחוזקה ובעוצמה, ידלק האש. אם תיקח גפרור ותעשה ככה על הקופסת גפרורים, כמו ילדת יד קטנה שמנסה להדליק גפרורים, ולא מצליחה, כי היא עושה עדיין ככה חלש, היא לא מצליחה. צריך לעשות פעולה חזקה ונחושה, ורק אז האש נדלקת. מי שקר לו בידיים בחורף, יעשה ככה, זה לא יעזור. אבל אם הוא יעשה חזק חזק, ישפשף חזק, יהיה לו חם בידיים. החום, האש, הוא תוצאה של פעולה אינטנסיבית, חזקה, נחושה. כן, בבקשה. בדיוק, את זה דווקא נעשה במרץ חיצוני, וזה לרוץ, לעשות בחיוניות פיזית. לעשות את זה, כן, מיד, אני רץ, אני בא, אני עושה, לא בא לי, נכון, עכשיו תעשה, אנחנו עושים את זה במרץ חיצוני כביכול. טוען הרמח"ל, שברגע שעושים את זה, נולדת האש. פתאום יהיה לאדם התלהבות. איך זה? התלהבות לא יורדת מהשמיים. אש לא מגיעה פתאום, אש יוצרים, אש מדליקים. וטוען הרמח"ל שזה המטרה של כל המצוות. מה המטרה בעשיית המצוות? האש. המטרה, נרצה בעבודת השם, זה חפץ הלב ותשוקת הנשמה. הזריזות היא לא אמצעי לקיום המצוות. היא המהות של המצווה. המהות של המצוות זה ההתלהבות. המהות של המצוות זה החשק. זה התנועה הנפשית. וזאת זריזות. תנועה נפשית זה זריזות, וזריזות זה תנועה נפשית. איך אני יכול להיות בקשר עם מישהו כשאני עושה את מה שהוא אומר בלי חשק בעצלתיים? זה נקרא קשר? אמא אומרת, אתה מוכן בבקשה לעזור? טוב אמא, בסדר, אחר כך. ככה הולך כמו עייף וזה. ככה יוצרים קשר עם אמא? ככה מתרחקים מאמא. אומרים, כן אמא, מיד. מה את אומרת? בבקשה, מיד, עכשיו, ברצון. ואדם רץ לעשות מה שאמא אומרת. זה מנחוש, וזה, אבל לא דוחה. עכשיו, ועושה עד הסוף, כמו שצריך, וזריזות פיזית, אבל פתאום מתחיל להתלהב. להתלהב ממש בנפש שלו מהרעיון הזה, שהוא אוהב את אמא שלו. הוא פשוט נקשר אליה נפשית יותר. כי התנועה החיצונית יוצרת קשר פנימי. ולכן אומר דוד, המטרה העיקרית, זה תרוג אליך אלוהים, צפה נפשי לאלוהים. העיקר זה כיסופי הנפש. ואיך יקרה? איך יהיה להם דבר חמדה ולהט? איך פתאום יקרה לך לאש בפנים? תדע לך שאם תעשה, אומר המהר"ל, תנועה חיצונית זריזה ונמרצת, תיוולד בך החמדה. התנועה החיצונית תעורר את הפנימית. וזה דבר, אומר הרמח"ל, שהניסיון מוכיח אותו. זה גם יותר זמין, זה בידיים שלך. לא מחכים להתלהבות. אנשים יכולים לחכות כל החיים שהם של התלהבות. זה טעות. אנחנו לא מחכים להתלהבות, אנחנו יוצרים התלהבות. על ידי עשייה נמרצת, נחושה, על ידי שרצים, וכן נרוץ לקראתך, בואי קלה נסוק. אתה רץ לקראת השבת, אתה טוב, אתה שבת. אז יהיה לך ידידות, היא תהיה ידיד של השבת. איך תהיה ידיד של השבת? תרוץ לקראת השבת בכבוד ובהתלהבות, תראה שאתה תחיל אוהב את השבת. ירוץ עבדך כמו היד. יוצא שהזריזות היא לא רק אמצעי, היא בעצם נוגעת בלב העניין. לכן כשחז"ל רוצים להגיד מצוות, אומרים זריזות. לא רק כי בלי זריזות אי אפשר לקיים מצוות, כי ככה מקיימים מצוות. מקיימים מצוות בזריזות. אם לא מקיימים מצוות בזריזות, זה לא שווה. האש לא נדלקת. אז מה עשינו? אין התלהבות, אז מה המטרה? מצוות מקיימים בזריזות. ככה מקיימים מצוות. זריזים מקדימים למצוות. זה אפילו מביך. זה אפילו יוצר כזה התחושה של בעצם מה אתה לא רוצה, מה אתה לא... ככה אוהבים? ככה יש קשר? אתה בכלל בא בכזה בלי כוח, בלי רצון, איזה ככה מתיימים מצווה, ואפילו יוצר יחס שלילי למצווה. אפילו מרחיק את הנפש מהמצווה. לא, עדיף לקריסת מצוות בזריזות. כי המצוות לא בזריזות, אפילו יוצאות ריחוק. אני יודע, כבד ואין לו כוח, אז המצווה אפילו הופך לעול, מעצבן כזה, ואז יחס הנפשי למצווה, הוא אדם לא אוהב את המצוות, אז רק הפסדנו. כי המטרה שלנו, זה אומר זה, מה אני רוצה בעבודת השם? זה חפץ הלב, זוכת הנשמה, זה מה שהשם רוצה. שנאהב. שנשתייך נפשית. אחרת זה לא יחדור ללב שלנו. אפשר, אבל אנחנו רוצים ללכת בדרך ששווה לכל נפש. המצווה זה לימוד. אנחנו רוצים משהו, כל אחד יכול. בלי ללמוד אפילו. כל מצב אתה יכול. זו השיטה של הרמח"ל. הרמח"ל רוצה משהו שהוא ששווה לכולם. כולם יכולים לך בדרך הזאת.
אוקיי, אז אני אחלה. אז נגיד אם עכשיו מישהו, הוא לא רוצה להצליח לרעיים, הוא לא תריך לדבר הזה.
אז שיהיה.
ואז הוא אומר לעצמו, בוא נלך להתקדש, בזכות, ואז הוא
מתמלא בזה. מצוין, זה נפלא. ומה לעשות אם הוא לא אומר לעצמו את זה? כולם. זה מכנה משותף שוויוני לכולם. כי מה שאת אומרת זה כבר אדם שהוא חושב ונתקדם מצוין. אבל אנחנו רוצים משהו שהוא אחיד לכולם והוא פשוט. פשוט הכוונה הוא מאוד מעשי. כולם יכולים. רוץ עם תלת ידיים. תרוץ. אם אתה תרוץ עם תלת ידיים, אתה תראה שיהיה לך לאט לאט התלהבות. לכן לא הולכים למצוות. אף פעם. רק רצי.
ושמעתי על שאלה מסוימת. יש כאילו הרבה אנשים שמדתיים כזה סבבה כאלה וזה, ובסוף כאילו הם לא כזה זרימים מצוות.
אז השאלה היא אנחנו רוצים אהבה.
לא.
רוצים קשר נפשי.
נכון, כן, אבל האנשים האלה שנגיד עושים מצוות כזה חצי כוח, עדיף שהם לא עשו בכלל, או שעדיף שהם עשו את הדבר הזה?
אני לא זה נושא שלנו עכשיו לשפוט אנשים. אנחנו רוצים להתקדם. ככה אי אפשר להתקדם. וגם בהמשך אנחנו נראה, בעזרת השם, בפרק י' יגיד שכל ההתקדמות של המשך הספר, המידה הבאה אחרי זריזות נקיות, שהיא מאוד חשובה, מידת הנקיות, מאוד, זאת אומרת, אי אפשר להתקדם אליה בלי ההתלהבות. זאת אומרת, זה ההתלהבות היא גם חיונית במצוות, ובלי זה אומר, אתה לא יכול להתקדם לנקיות, שזה אחד הדברים החשובים ביותר בספר. אז לכן צריך להוסיף זריזות, כל הזמן, תמיד אפשר להוסיף זריזות. עוד יותר מרץ, עוד יותר כוח, עוד יותר לא להתעכב, עוד יותר בכל אנשים, תמיד אפשר. ואנחנו, זה דבר תמידי בחיים שאנחנו כל הזמן עובדים עליו, וככה אש כל הזמן דולקת. אש צריך להדליק אותה, אש זה חום, צריך כל הזמן להתדלק אותה, ככה זה אש. ומה מתדלק את האש? התנהגות זריזה. כן, בטח. לכן אנחנו רואים ביהדות הרבה דווקא שבח למי שמסיים. כשעושים דווקא את אין המצווה נקראת אבל על שם גומרה. וגם מתי עושים חגיגה? דווקא בסיום תמיד. בגימור. זה עיקר השמחה. כדי להעריך, הערכה שלנו זה למי שסיים, שגמר. זה עיקר הערכה.
בהתחלת משפחה, סוכל בהתחלה.
למה? יש פה מצווה? למה התחלה? יש פה מצווה?
התחלה
של הקמת משפחה. כן, מקים. מתי עושים? ברגע שהתחלנו, יש מצווה? אין, שם שמאל. על המצווה, בוודאי. אני לא שומע.
יש
לגמור, העיקר לגמור הכוונה שלא לוותר על הפרטים של המצוות, לא לעצור באמצע ולעזוב, נטוש. נגיד, אין לי כוח כבר, זהו, אני... מה, יש פה הרבה דברים שלא לא, 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 לא עשינו כמו שצריך, איך אפשר נטוש ככה? אדם מתחיל לשטוף את הבית, עצר באמצע. אז מה אנחנו אומרים? לא היית עדיף שלא היית מתחיל, תראה איזה בלגן נהיה פה עכשיו. אני שואל, אדם מתחיל לשטוף את הבית ועוזב באמצע, מה היית אומרת לו? רק אם אתה בלגן עכשיו, היית לא היית מתחיל, אתה פשוט. האמצע הזה הוא מבלבל, הוא לא ברור מה קורה פה עכשיו. לכן הביטוי של חז"ל הוא מאוד חריף. קובר אשתו בניו, זה מביך את כולם. לא מבין מה עושים עכשיו. למה? כל מצווה היא דבר שלם, למה לחלק מצווה?
לא,
כי למשל
אנחנו מתחילים את תהליך הגאולה והעניינים שלנו.
אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו.
אבל אני מתחילה לעשות ספונג'ה, אז עכשיו שאני אבוא ואיזמור, העיקר זה כן להתחיל לעשות הרבה דברים.
השאלה אם זה שיתוף פעולה או חסרת אחריות. אם זה חסרת אחריות, זה חינוך גרע מאוד, זה לא טוב. אם יש שיתוף פעולה, בסדר, אנחנו ביחד, עושים מצווה, שנינו ביחד, מצוין. אבל אם אדם מסתיר אחריות, זהו, אני עוזב באמצע, מה זה? זה בדיוק מחנך אדם לתכונות לא טובות. איך, זה לא תהליך. זה לא תהליך, זה רק מסבך את העניינים. זה נתקע, זה נעצר, מה קורה עכשיו, מה עושים? זה הוא מחנך את האדם לחוסר אחריות, לחוסר מעורבות נפשית, הוא לא קשור, אז זה לא נוצר שום תהליך בעצם מצידו.
ולא תתחיל להניע ואנשים יצטרפו למהלך?
אני לא מבין מה זה אנשים צפו, איזה אנשים? אדם מתחיל ברכת המזון, נשבר, בעצם אין לי כוח למה. הגעתי להזן את הכל, די, פעם אחרת. מה עכשיו, מה? תתחל, תברך פה, צריך מההתחלה ועד הסוף, מה אתה נעצר באמצע? אין לי כוח. זה מגוחך, זה עושה מזה צחוק, נכון? צריך להם צחקו? כי זה בעצם יוצר זלזול. זה נקרא לזלזל. הוא מתחיל בצווה ולא גומר, הוא מזלזל. הוא יוצר זלזול, זה יוצר כאילו זה לא חשוב. זילות. וכמו שאדם מתחיל, אז מה אתה, מה זה? זה לא, יוצר זילות, גם זה לא חשוב. דברים חשובים לא עושים כך. מתחילים, אז אתה רוצה לראות מה קורה עם זה. בסדר, תקרא לאחרים, אתה תיקח, מה קורה עם זה? אתה לא נוטש את זה ככה.
אין
איך לצפייה
למרחוק, לראות דברים
כזאת.
אבל
אנחנו לוקחים אחריות. הכל זה לקחת אחריות, אבל על מה שבידיים שלנו לקחת אחריות, בידיים שלנו, אבל מה שאם אדם יש לו זה בידיו, הוא מסיר אחריות. איזה משמעות חינוכית יש לזה? זה יוצר זלזול, זה יוצר נתק נפשי.
אבל איך
תנועת יתרים גורמת לחיבור פנימי, זה לא קורה בדיוק ההפך, שאדם כאילו... כן, אתה רואה, יש הפתעות בעולם. כי ככה הטבע בנוי, הרי אין אש בטבע, נכון? איפה יש אש? אש שמחזיקה מעמד. אש זה דבר באמת זה פלא. אש לא נמצאת בטבע. ככה. נכון בראשי. רוח יש, מים יש, אדמה יש. אש איפה היא? ואת האדם צריך ליצור את האש. על ידי פעולה נמרצת.
אבל אם אין את הרצון עצמי,
אז מה מחזיק? זאת אומרת שמה שמחזיק, אש, מה מחזיק אש? אנרגיה. זאת אומרת צריך כל הזמן אנרגיה. זה בדיוק הפלא של האש. שהאש כדי להיות פה בעולם, כל הזמן תחזירה תחזוקה. והאש זה עבודת השם. כל הקורבני לחמי לישי, כל בית המקדס זה בשביל האש. אומר רבי יהודה הלוי, כל מטרת המקדס זה האש. אבל מה זה האש? האש זה האישיות שלנו. בתוך כל אחד מאיתנו בפנים יש אישיות, זה האש. יש לנו איש ואישה בפנים, שזה האש שבתוכנו. אבל מה זה הם אומרים שהוא אישיות? מה עושה בן אדם לאישיות? שהוא מתלהב. שיש לו אש. אדם שאין לו מתלהב מכלום, אין לו רוח שלא הטט, אז אין לו אישיות. וזה העיקר של האדם. האישיות שלו, האש שלו. אבל איך מדליקים את הדבר הפנימי? צריך אנרגיה. כלומר, האנרגיה, הפעולה החיצונית, יוצרת את האש, נכון? והקדוש ברוך הוא נתן לנו בידיים שלנו, בגוף שלנו, את האפשרות ליצור תנועה. ולהזרים אנרגיות לאש הפנימית, וזה עובד. מה שמדהים שזה עובד. שפת הגוף שלנו משפיעה על הנפש שלו. אנחנו רואים ששפת הגוף של האדם משפיעה. כשאדם מתאמץ פיזית, אז אחר כך זה משפיע נפשית. אדם שמתאמץ להאיר פנים לאנשים, אז לאט לאט הוא נהיה אדם מאיר פנים. אדם שמתאמץ להקשיב לאנשים, אז לאט לאט הוא נהיה אדם עם תכונת הקשבה. המאמץ של החיצוני לאט לאט יוצר תכונות פנימיות. כל זה כותב לנו הרמב״ם, פרק רביעי, 8 פרקים, אומר שכל המצוות זה עיקרון שלנו. שההתרגלות במעשים לאט לאט יוצרת תכונה נפשית. כל המצוות בנויות על עיקרון. אדם שפעם אחר פעם מכבד את ההורים שלו, בסוף תהיה לו תכונה של כיבוד הורים, כך אומר הרמב״ם.
אז מה המקום של טעם המצווה?
טעם המצווה זה יכול לזרז אותנו, לדרבן אותנו, אבל בסוף, אם אנחנו לא נעשה, אז לא יהיה. התכונה בנפש לא נוצרת בלי עשייה. איך אנחנו צריכים לעשות מצוות, אומר הרמב״ם, הרבה לעשות מצוות. כי על ידי עשייה, עוד ועוד עשייה, נוצרת התכונה. וגם הפוך, כשאדם נמנע מהעבירה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נוצרת תכונה. כך הוא כותב 8 פרקים, פרק רביעי. אתם לומדות 8 פרקים? אז תגיעו לפרק רביעי, תזדרזו, ושם זה העיקר, פרק רביעי. מעולה.
לא, זה כאילו באיזשהו שלב זה כבר, זה לא בריא, כאילו.
למה לא בריא?
כי אני יכולה לעשות חסד, סבבה, אני יכולה לעשות את זה בהתאהבות מתאהבת ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך.
למה? למה?
ליטול ידיים של נשים שכאילו מדקדקים וזה, זה
טוב. למה?
לא, אולי
לחץ. מה לא טוב? לא דיברנו על לחץ. מישהו הזכיר את המילה לחץ, דיברנו על חפץ הלב ותשוקת הנשמה, אמרנו על אהבה, לא על לחץ. אהבה? לא לחץ, טיפת לחץ לא הזכרנו פה, דיברנו על חמדה. חמדה זה לא לחץ, רב מראה על חמדה, חמדה, הוא חוזר כמה פעמים על המילה חמדה. הוא כותב שמחה, תיוולד בו השמחה הפנימית והחמדה. 4 פעמים אומר את המילה חמדה, שמחה. זה השפה שלו. לא הזכיר פה לחץ, אפילו פעם אחת. שמחה, חמדה, חפץ, תשוקה, זה השפה.
יתר התלהבות לא יכולה
להתפרל ללחץ. יתר התלהבות, כל דבר יכול להוביל ללחץ. אבל זה לא הנושא שלנו, אנחנו מצוינים, אדם מתלהב, זה מצוין. יתר התלהבות מצילה את עם ישראל, איך עם ישראל ניגל? בזכות אנשים, התלהבות גדולה. בזכות אנשים התלהבות גדולה, נבנתה ארץ ישראל, אם לא היה חלוצים מתלהבים, לא היה לנו את הארץ. אלינו חיילים מתלהבים, ברוך השם, לא היינו מנצחים. ברוך השם שמתלהבים, ולכן אנחנו יש לנו גאולה. בזכות התלהבות, רק בזכות התלהבות. התלהבות מתמדת. בזכות זה יש לנו ישועות. ודאי, אנשים שמתלהבים כל יום מחדש לגדול בתורה, זה לא יותר מדי חכמים.
אם למישהו
אין התלהבות למצווה,
אז מה הוא יכול לעשות?
פיזי תמיד אפשר לעשות. אין לך, כוח, מה זה כוח? כוח זה רצון, חשק. נכון, אין לך חשק. אבל לעשות את התנועה הפיזית אפשר. לרוץ, גם יכול לרוץ. הוא לא, אין לו בעיה ברגליים. תרוץ. מה זה אין לך כוח? אין לך חשק. אבל פיזית יש לך את הכוח, אתה יכול לרוץ, נכון? אתה רץ, תרוץ. תרוץ למצוות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אתה תראה שמשהו ישתנה. לא להחמיץ. הדבר השני דיברנו האחריות, אחר כך דיברנו על השייכות הנפשית, ואומר הגענו לעיקר בעצם, שזה המטרה, שזה העלה התפנימי, שזה העיקר, שאדם יש לו תשוקה. אומר, אם אדם מתנהג בכבדות, אז גם תנועת הרוח שוקעת וקבעה. החיצוני משפיע על הפנימי. אתם ראיתם פעם בית חולים? החיות הולכות שם עליה, בנחת, חדר מיון במיוחד, כל המלא. הכל מלא נמרצות, למה? זה מעורר. כשעושים, אומרים במרץ וזה, אז זה מעורר. אנשים שנים ככה בהם, חיילים, לא, נמרצים, ככה זה. וכשרוצים שמישהו יתלהב, אז יוצרים אווירה כזאת. אז ככה, ברוך השם, יש התלהבות. אותו דבר בתפילה, או שמתרצים מתפילה למעשים טובים, להכל ככה. צריך חיוניות. לרוץ במצוות. וזה לומדים מאבותינו. אברהם היה בן 99. הוא רץ. וגם אחר כך בגיל 137, והשכם אברהם בבוקר. הוא רץ לעקדת יצחק. אז הריז. השכם בבוקר, השכם, לעקדת יצחק. בן 137. וככה כל מעשים של צדיקים. אנחנו צריכים בעזרת השם בשני הפרקים הבאים לחזק את הזריזות. הזריזות צריך לחזק אותה עוד. גם הפרק שמיני וגם תשיעי, בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה. זה דברים שמחזקים את הזריזות, שתיקבע טוב טוב בנפש שלנו. בשורות טובות לכולם.